הזיקוק הוא הסיפור שאני מעלה היום, הוא תחת הכותרת דעה קדומה. אני מניח שהוא ישמע מוכר לרבים מבני הדור שלי. אני מניח שנתקלתם בו במשפחה או אצל מכרים. את הסיפור כתב שלומי זילבר, שיש לו אתר בפייסבוק שלו מילים וסיפורים. סיפרתי כאן לא מעט מסיפוריו, וסיפרתי כאן לא פעם שאני מאוד אוהב את דרך כתיבתו. להזכירכם, אתם הזיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים, והחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מספר לכם בקולו, שוק הדינור. אז הנה הסיפור של שלומי זילבר. אצל ניצולי שואה, כמו במשפחתי, ואולי גם במשפחות רגילות אחרות, המונח דוד אינו תמיד מרמז על דוד אמיתי. דודים אמיתיים לא תמיד נותרו בחיים. אצלנו דוד היה כל אחד שאיכשהו השתייך למשפחה, או שההורים הכירו משם, מהעיר שלהם. דוד חיים אצלנו היה הכבשה השחורה. אני אז בכלל לא הכרתי אותו ולא ידעתי את שמו. כמו לורד וולדמורט, הנבל שאין להזכיר את שמו מספרי הארי פוטר, כך אצלנו היה דוד חיים, שכונה, אתם יודעים מי. דרך כלל המשפט היה, הוא יגמור כמו אתם יודעים מי. אני לא ידעתי מי. לא הכרתי אותו מימיי ולא ידעתי למה הוא מוקצה. אבל את המשפט הזה שמעתי בכל פעם שהבאתי תעודה לא מספיק טובה כהרגלי בקודש, ובכל פעם שעשיתי משהו שילד טוב לא עושה. בסוף תגמור כמו אתה יודע מי. כך תמיד היו אומרים לי. ורק כשהייתי בצבא, שמעתי פעם ראשונה את שמו דוד חיים. פתאום לשד היה שם. יצאתי אז עם קיבוצניקית מהבסיס. הוריי לא אהבו את הרעיון שהיא קיבוצניקית. כשכבר פגשו אותה, הקיבוץ כבר הפך לרע במיעוטו. שכחתי לספר להם שהיא ממוצא הודי, לא משלנו. נישט פון אונזרה בלשון הוריי ביידיש. היו שם הרבה משפטים של הפניית עורף, ואז דוד חיים יצא לאוויר העולם. ידענו שתגמור כמו דוד חיים. זה היה הרגע שהשד קיבל את השם שלו. הסתבר שדוד חיים התחתן, לא עלינו, עם מרוקאי. אמרו לו, תתחיל לישון עם סכין מתחת לקרית, וסגרו לו את הדלת בפנים. ואנחנו חיינו עם זה מילדות, שדוד חיים הוא מישהו שבעזרתו מפחידים ובדמותו מאיימים. לפני כ8 שנים, כשאמא עוד הייתה איתנו, ישבנו צה לחוס תה והנכד עשה מעשה שלא יעשה בבית פולני ולקח הוגה ביד. אמא העירה לו. ואני באוטומט פלטתי בציניות, בסוף הוא תגמור כמו דוד חיים. הוא שאל מי זה? ואז ראה בדעתי שיהיה נחמד לפגוש אותו. שאלתי את אמא לשם משפחתו. הוא בטח מת מזמן, היא אמרה. אבל את רק בת 90 וחיה, והרי הוא היה צעיר ממך, טענתי. בעזרת גוגל ופייסבוק מצאתי. הוא גר ביד אליהו. ההורים גרו אז בגבעתיים, מרחק 6 תחנות אוטובוס ממנו. 6 תחנות ו-60 שנה הפרידו ביניהם. דפקתי על הדלת ושמעתי יבוא. פתחתי. איש זקן ישב על קורסה, לידו הליכון ואישה יפה, בת גילי בערך. הוא הסתכל עליי ואמר לה ביידיש, דרזון פון ינקלה, דרזון פון ינקלה. זה הילד של ינקלה. מאין אתה יודע? היא שאלה גם ביידיש. הוא דומה לו כשתי טיפות רוק, הוא ענה. היא הסתכלה עליי ואני עמדתי כמו אידיוט וניסיתי לגשר 60 שנה. אם הכל היה רגיל, כנראה הייתי מכיר טוב אותה ואת משפחתה. סדרי פסח היו בוודאי יותר מלאים, האוכל אולי היה יותר טעים. היא קמה ואמרה, נעים מאוד, פנינה. קוראים לה כמו לאחותי, שתיהן על שם אמא של אמא. היא אמרה לי שהוא מחכה לדפיקת הדלת הזאת מאז שהיא ילדה. היה לו לדברי המשפט שחזר עליו כל החיים. יום אחד מישהו יתפוק על הדלת הזאת, אתם עוד תראו. אמא שלה נפטרה לפני 2, וכל חייה נשאה רגשי אשם שבגללה אין לו משפחה. למחרת נסענו כולם לאמא. היו שם בעיקר דמעות. ושתי אנקדוטות לסיום. מסתבר שדוד חיים עבד 40 שנה במפעל ביטחוני, במשרד שנמצא 100 מטר בערך מהמשרד שלי היום, ולהנאתו הוא כותב סיפורים. כן, סיפורים כמוני. אז איומה של אמא התגשם, יצאתי בסוף כמו עדות חיים. והאנקדוטה השנייה, יום אחד ביתי, נכדתה של אמי, הביאה חבר חדש, אתיופי, ולהפתעתי אמי פרגנה לה. מה קרה לעמדותייך, עקצתי את אמא שלי. והיא ענתה לי ביושר. אתה יודע, כשהגעתי מאושוויץ, זה מה שאמרו לנו, וזה חדר לתודעה. היום אני יודעת שזה היה מטומטם. תקציר מכתיבתו של שלומי זילבר, שיש לו אתר בפייסבוק שלו מילים וסיפורים. וחשבתי כמה עצובים הפספוסים הקטנים הללו של החיים. דעה קדומה היא ללא ספק אבן נגב משמעותית המונעת פתיחות וקבלה, אך קשה מאוד להיפטר ממנה. אלברט איינשטיין תיאר את הקושי במילותיו המדעיות. קשה יותר לפרק דעה קדומה מאשר לפרק, לבקע, את האטום. הנעימה שברקע נקראת קלאסיקה למושנל פיאנו, מאתר בשם Music L Files, Film Music. זיקוקין דינור, שוק הדינור.